שיחת היום עם מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין.
שלום וברכה, פרשת בו תשפ"ד, בו אל פרעו, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו למען שיתי אותותי אלה בקרבו. ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים ואת אותותי אשר שמתי בם, וידעתם כי אני השם. הפעם הראשונה שכתוב לעם ישראל שהמופת יהיה בשביל וידעתם כי אני השם, זה כאן במכת ארבה. מסביר רב אלה ברוך פינקל, זכר צדיק לברכה, ראש ישיבת מיר, אומר למה דווקא פה הקדוש ברוך הוא אמר וידעתם כי אני השם? פשוט מאוד. הרי במכת חושך מתו כל הרשעים מעם ישראל. מה זה נקרא רשעים? שהם לא רצו לצאת ממצרים, שלא האמינו בשליחות של משה רבינו. ולכן הם מתו במכת חושך. עכשיו, כשמשה רבינו הגיע בתחילה לעם ישראל ועשה לפניהם את המופתים, אז כתוב שויאמן העם בהשם. אבל אם הם האמינו, אז למה מתו במכת חושך? אז כנראה שלא כולם האמינו, או שהייתה להם אמונה רפויה, ואז כשהגיעה מכת דם התחזקה האמונה, ובמכת צפרדעה התחזקה יותר, ויותר אנשים האמינו בשליחותו של משה רבינו לגאול אותם. וכך זה המשיך במכת קינים, ערוב, דבר, שכין, ברד, ועכשיו הגיעה מכת ארבה, שלאחריה מי שלא יאמין ימות. לכן אומר להם משה רבינו, כך מסביר רב אלה ברוך פינקל, אומר להם משה רבינו, עכשיו זה המכה האחרונה, עכשיו זה האפשרות האחרונה להצטרף לאמונה בהשם ובמשה עבדו, ולהיות זכאי לצאת ממצרים. לכן הוא אומר, למען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים ואת אותותי אשר שמתי בם, וידעתם כי אני השם. המטרה של זה וידעתם, כי זו ההזדמנות האחרונה לדעת שאני השם ולהאמין בהשם ובמשה עבדו. עכשיו השאלה היא, למה הוא אומר בוא אל פרעה כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו? אז אם השם הכביד את ליבו, אז בעצם אין טעם לשלוח את משה רבינו. בשביל מה? הרי אתה אומר שזה ברור מראש שהוא לא ישמע ולא יכול לשמוע, אז למה? אומר הרמב״ם, הרמב״ם נמצא בהלכות תשובה, והוא אומר שאדם יכול לחזור בתשובה על חטאים, אבל לפעמים אדם עושה כל כך הרבה חטאים, או שעשה חטא גדול, עד שהקדוש ברוך הוא מחליט למנוע ממנו את התשובה. ואחד מהדוגמאות זה פרעה, שהקדוש ברוך הוא אומר אני הכבדתי את ליבו, והוא לא יכול לחזור בתשובה. אז למה אני שולח אותך? אומר הרמב״ם להגיד לך, שאם השם לא רוצה לתת לך לחזור בתשובה, אז הוא ישלח אליך את השליח הכי נכבד שלו, את משה רבינו, ויעשה לך את האותות והמופתים הכי גדולים שיש בעולם, ואתה לא תוכל לשמוע, ואתה לא תוכל לחזור בתשובה, כי השם מנע ממך את התשובה. זה הכוונה, בוא אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו. אני רוצה שהעולם ידע, שעם ישראל ידעו לדורות, שאדם יכול לחזור בתשובה, ואני רוצה שיחזרו בתשובה. אבל לפעמים אדם חטא כל כך הרבה, עד שאני לא מסכים לתת לו לחזור בתשובה, ואז גם לא יעזור שאני אשלח שליח אליו עם אותות ומופתים, וזה לא יעזור. עכשיו מה הוא אומר לנו? כי אם מאן אתה לשלח את עמי, הנני מביא מחר הרבה בגבוליך, וכיסה את עין הארץ, ולא יוכל לראות את הארץ. אז רש"י אומר שהארבה יחסה את השמש, עד כדי כך שלא יוכל הרואה לראות את הארץ, כי יהיה חושך, פשוט ממש יסתירו את השמש. ומלאו בתיך ובתי כל עבדיך ובתי כל מצרים, אשר לא ראו אבותיך ואבות אבותיך, מיום היותם על האדמה עד היום הזה, ואיפן ויצא מאים פרעו. כשהגיע מכת ארבה, אז כתוב ויעל הארבה על כל ארץ מצרים, וינח בכל גבול מצרים, כבד מאוד, לפניו לא היה כן הרבה כמוהו, ואחריו לא יהיה כן. שואל רשי, איך אתה אומר ואחריו לא יהיה כן? ואותו שהיה בימי יואל, הרי בימי יואל היה מכת הרבה, וכתוב שם בספר יואל פרק ב', כמוהו לא נהיה מן העולם. אז זאת אומרת שזה היה מכת הרבה יותר גדולה ממה שהיה במצרים. ואילו כאן משה רבינו אומר, ואחריו לא יהיה כן. אז איך זה יכול להסתדר? עונה רשי, כי של יואל היה על ידי מינים הרבה שהיו יחד, הרבה, ילק, חסיל, גזם, אבל של משה לא היה אלא של מין אחד, וכמוהו לא היה ולא יהיה. אז מתרץ רשי, שאצל משה רבינו במצרים הרבה היה רק מין אחד, וכזה ריבוי של מין אחד לא היה ולא יהיה. ואילו אצל יואל, נכון, זה היה מכת הרבה יותר גדולה, אבל היה כמה מינים. איפה הבעיה שלנו? בספר התהילים, בספר התהילים בפרק עין ח', דוד המלך מספר על המכות, והוא אומר שהגיע למצרים חסיל. חסיל זה הרבה. ואז בפרק קופה הוא שוב מספר על המכות. ושם כותב דוד המלך שהמין שהגיע למצרים בהרבה זה היה ילק, וילק ואין מספר. אז עכשיו לא ברור איך רשי יכול להגיד שאצל משה רבינו היה רק מין אחד, בזמן שדוד המלך כותב שהיה שני מינים, חסיל וילק. כך שואלים כולם, והחתם סופר אומר על זה תירוץ יפה. מה אמרנו לגבי ההרבה? בהתראה אמר משה רבינו, וכיסה את עין הארץ ולא יוכל לראות את הארץ. כלומר, יהיה ממש יחסה את השמש ולא יוכלו לראות כלום. זה אומר החתם סופר, את זה עשה הילק. מה זה ילק? ליקוי מאורות. אבל היה סוג שני, שהוא זה שאכל את התבועה, והוא החסיל שחיסל את הכל. יוצא אם כן שבאמת במכת הרבה של משה רבינו היה רק מין אחד שאכל את התבועה, זה החסיל. אבל היה עוד מין שעשה את הליקוי מאורות, וזה ותחשך הארץ ויוכל את כל עשב הארץ ואת כל פרי העץ אשר הותיר הברד, ולא נותר כל ירק בעץ ובעשב השדה בכל ארץ מצרים. כיוון שזה דבר שהוא לא הפיך, זאת אומרת, אתה גומר לי את כל התבואה ואנשים לא יוכלו, לא יהיה להם מה לאכול, לכן וימהר פרעה לקרוא למשה ולאהרון, הוא עשה את זה במהירות, ויאמר חטאתי להשם אלוקיכם ולכם, ועתה, סנה חטאתי אחפם והעתירו להשם אלוקיכם, ויסר מעליי רק את המוות הזה. למה הוא קורא לזה מוות? כי הוא אכל להם את כל מה שנשאר מהברד, ועכשיו לא נשאר כלום. טוב. אז ויצא מעם פרעה, משה רבינו יצא ויעתר אל השם, ויהפוך השם רוח ים חזק מאוד, ויישא את הרבה ויתקעהו ים אסוף, לא נשאר הרבה אחד בכל גבול מצרים, ויחזק השם את לב פרעה ולא שילח את בני ישראל. השאלה היא ככה, היה מכות נוראיות, ופרעה מקשה את ליבו, אז מה אנחנו אומרים? כן, השם החזיק, הקשה את ליבו. אבל כשהייתה ישיבת ממשלה במצרים, ופרעה שאל את שר הכלכלה, מה מצב הכלכלה? והוא שאל אותו, אתה מדבר איתי על כלכלה בקוף או בקף? אם זה בקף, אין כלכלה. כל מי שיכול מושך מהמדינה כספים. אם אתה מדבר איתי על כלכלה בקוף, המצב מצוין, הכל מקולקל. שואל פרעה את שר התחבורה, מה מצב התחבורה? אומר לו פרעה, אין תחבורה. במכת דם נכנס בכל המנועים במקום מים דם ושרף את המנוע. אז כל המכוניות תקועות ברחובות. ובמכת ברד הכל נשבר, גשרים, רמזורים, כבישים, אין כלום. שואל פרעה את שר החקלאות, מה מצב החקלאות? אומר לו שר החקלאות, אין חקלאות. למה? במכת דם הממטרות השקו את היבולים בדם והכל נבל. העצים נשארו, אבל הם נשברו במכת ברד. הכל נגמר. וזה מה שאמרו לו עבדיו, וטרם תדע כי עבדה מצרים. מה אתה עושה? עכשיו אני שואל, ומה פרעה ענה? מה פרעה ענה? מה הוא אמר להם, תראו, אני מצטער, אני נורא רוצה לשחרר אותם, אבל השם מכביד את ליבי. הרי ודאי שהוא לא ענה ככה. הוא היה צריך להסביר את עצמו בצורה הגיונית, מה קורה כאן. למה אתה לא נכנע? והתשובה היא, השם יכביד את ליבו בצורה טבעית. אני אתן דוגמה. אדם נכנס לחנות מוצרי חשמל, ואומר למוכר, אני צריך הכל, כי אני מחתן ילד ואני צריך הכל, מקרר, מזגן, מכונת כביסה, תנור, הכל. טוב, מצוין. איך אתה משלם? צ'ק. בסדר? הוא נותן לו צ'ק, והוא נותן את מוצרי החשמל. עובר יומיים, הצ'ק חוזר. אומר לו המוכר, הצ'ק שלך חזר. הוא אומר לו, בעיה טכנית, תכניס אותו עוד פעם. הוא מכניס אותו עוד פעם, והצ'ק שוב חוזר. בקיצור, אין כיסוי לצ'ק. אחרי חודש, הקרימינל הזה נכנס עוד פעם לחנות, ואומר למוכר, אני מחתן עוד ילד ואני צריך עוד פעם את הכל. הוא ימכור לו? תשובה היא ודאי שכן, אבל רק בעד מזומן. מאדם כזה לא לוקחים צ'ק. האם יש אפשרות בעולם שהוא בכל זאת ייקח ממנו צ'ק? התשובה היא כן. אם המוכר נורא לחוץ, עומד לו בעל חוב בחנות וצועק עליו, הוא אומר לו, אתה חייב לי הרבה כסף, והוא אין לו מאיפה לתת, ופתאום מגיע הקרימינל הזה ומביא צ'ק, אז הוא ייקח ממנו את הצ'ק וייתן את זה לבעל חוב, והעיקר ששניהם יעזבו אותו לחיים ולשלום. מוריי ורבותיי, פרעה אומר מי השם אשר ישמע בקולו, ואז משה רבינו מביא את מכת דם. זה מכה נוראה ואיומה. אין מים לשתות. אין מים לשתות. ואי אפשר לסבול את זה. ואז הוא קורא למשה רבינו ואומר לו, תפסיק את המכה. אומר לו משה רבינו, בסדר, רק אתה תפסיק את השעיבוד, תשחרר את עם ישראל, ואנחנו מסודרים. אומר פרעה, אני בעד, אני הולך לשחרר אותם, רק כרגע אני פשוט לא יכול לתת את ההוראה, כי הלשון שלי דבוקה לחך, אני צמא. תפסיק את המכה ואני משחרר. משה רבינו הפסיק את המכה ופרעה נתן צ'ק, הבטחה. והצ'ק חזר, הוא לא שחרר את עם ישראל. ואז הגיעה מכת צפרדע, ופרעה עושה חשבון, אני אקרא למשה רבינו ואני אגיד לו שיפסיק, אבל הוא יבקש מזומן. הוא יגיד לי, כשהיהודי האחרון עובר את השער, דבר איתי. אבל אין לו ברירה, אז הוא קורא למשה רבינו, ומשה רבינו אומר, אין בעיה, תשחרר את עם ישראל. והוא אומר, אני בעד, אני יכול, אני רוצה, אבל אני כרגע כזה רע של צפרדעים, שאני לא יכול לתת את ההוראה, רק תפסיק את המכה ואני משחרר אותם. ומשה רבינו הסכים לקחת צ'ק פעם שנייה, והגיע מכת קינים, ומשה רבינו שוב לקח צ'ק. אמר פרעה עד כאן, הבן אדם הזה לחוץ. אם הוא היה מגובה על ידי הקדוש ברוך הוא, אין לו סיבה להיות לחוץ. סימן שהוא לא מגובה, והקדוש ברוך הוא לא איתו. ומה שהוא עושה, זה פשוט הוא מגה מחשף, הוא יכול לעשות כישופים שהחרטומים שלי לא יודעים. בסדר? אז זה מלחמה. במלחמה יש הרוגים ופצועים ונזק כלכלי. בסדר גמור. אבל למה שאני אכנע? האלוקים לא איתו. וכך הכביד הקדוש ברוך הוא את ליבו. הוא מרגיש שהוא עדיין שולט במצב. עכשיו, למה אני מספר את זה? מפני שפרעה כזה יושב גם לי בלב. בן אדם מקבל, פתאום הוא מרגיש לא טוב, הולך לרופא, הרופא עושה עם הסטטוסקופ, ואומר לו, יש לך דלקת ריאות. מה עושה היהודי? רץ הביתה, פותח ספר תהילים? מה פתאום? יש את האנטיביוטיקה. אז למה אני צריך את הקדוש ברוך הוא? אדם לא פותח ספר תהילים. מתי כן אדם פותח ספר תהילים? כשהוא מרגיש שהוא לא שולט במצב. כשזה מחלות קשות, אז הוא פותח ספר תהילים. למה? כי מה לעשות? אין ברירה. זה בדיוק מה שיש לנו בעיה, כמו לפרעה. אנחנו לא נכנעים לפני השם, עד שאין לנו ברירה. וכל זמן שאני חושב שאני שולט במצב, אני לא מרגיש שאני צריך אותו. ובשביל זה מספרת לנו התורה, וידעתם כי אני השם. תדעו לכם, אני רוצה להראות לכם איך זה נראה כשבן אדם מרגיש שהוא שולט במצב ומרגיש שהוא יכול לכפור בי או לא להתחשב בי או לא לעשות מה שאני רוצה, כי הוא עדיין בסדר. אתה רוצה להגיע למצב שלא תהיה לך ברירה? כולנו רוצים להיות בסדר, כולנו רוצים להיות במצב טוב. אז ממילא, זה הלימוד שצריכים ללמוד מפרעו. יש לנו אלוקים, והוא עשה עושה ויעשה לכל המעשים. ואם אנחנו באמת כנים באמונתנו, אז אנחנו צריכים לשים לב, לפנות אליו בכל מצב, בכל זמן, בכל דרך, כל הזמן. כי הוא, ורק הוא, עשה עושה ויעשה לכל המעשים. יחד עם זה שאנחנו צריכים כמובן ללכת לרופא ולקחת את האנטיביוטיקה ואת כל מה שצריך. אבל זה ההשתדלות, והאמת שהיחיד שעשה עושה ויעשה, זה הקדוש ברוך הוא, ועוד דבר צריכים ללמוד מפרעו. בסדר, אז פרעו אמר שמשה רבינו הוא לא מגובה על ידי האלוקים. אבל תסלח לי, בוא, יש לך פה התראות, ואתה מקבל את המכה בדיוק בזמן שהוא אמר, ובדיוק איך שהוא אמר, אז מה אתה? לא, מה פתאום, יש לי תירוצים. למה? דם וצפרדיה, גם החרטומים שלי יכלו לעשות, אז מה החוכמה? קינים? קורה, אתה יודע, קינים יש בכל גן. ומה עם הרוב? לא, היה כנראה רעב באפריקה, אז הם באו הנה. ומה אתה עושה הלאה עם כל השאר הדברים? גם כשנגמרו לו התירוצים, הוא אמר, אתה יודע מה? אז בלי תירוצים, אני כופר וזהו. איי, 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 את זה צריכים ללמוד מפרעו. יהודי שמאמין בהשם, אז קורה דברים לא נעימים, והוא אומר תירוץ כזה, והוא אומר תירוץ כזה, אבל לפעמים נגמרים התירוצים. אז למה צדיק ורע לו, רשע וטוב לו? אז למה זה לא עובד כמו שכתוב בספרים? וכשנגמרים התירוצים, צריכים ללמוד מפרעה להגיד, בסדר, אין לי תירוצים יותר, אני פשוט מאמין בהשם. אין לי תירוצים, אני לא יודע איך להסביר את מה שקורה. אני פשוט מאמין בהשם. את זה צריכים ללמוד מפרעה. ללכת עם הראש בקיר, גם ההפך ממנו, באמונה שלנו. כך אומרים הספרים, ואנחנו עוברים למכת חושך. ויאמר השם אל משה, נטה ידך על השמיים, ויהי חושך על ארץ מצרים, וימש חושך. ויהי את משה את ידו על השמיים, ויהי חושך אפלה בכל ארץ מצרים, שלושת ימים. לא ראו איש את אחיו, ולא קמו איש מתחתיו, שלושת ימים. ולכל בני ישראל היה אור במושבותם. אז רשי מסביר, מה זה שלושת ימים משלושת ימים? אומר רשי שבאמת, היה שלושה ימים שרק היה חושך רגיל, ועוד שלושה ימים שלא קמו איש מתחתיו. עומד, אינו יכול להישב. יושב, אינו יכול לעמוד. זה היה השלושה ימים האחרונים. רשי שואל, ולמה הביאה להם את החושך? עונה רשי שהיו בישראל באותו הדור רשעים, ולא היו רוצים לצאת. ומתו בשלושת ימי אפלה, כדי שלא יראו המצריים במפלתם, ויאמרו, אף הם לוקים כמונו. אז כדי שהמצרים לא יראו שהרשעים בעם ישראל מתים, לכן הקדוש ברוך הוא עשה את השלושה ימים חושך. ועוד, אומר רשי, עוד הסבר למה היה מכת חושך, שחיפשו ישראל וראו את כליהם. וכשיצאו, והיו שואלים מהם, והיו אומרים, אין בידינו כלום, המצרים מתחיל להתחמק. לא, לא יודע, אין לי, מה אתה מבקש? לא, לא, אין לי את זה. אז אומר לו היהודי, אני ראיתיו בביתך ובמקום פלוני הוא. וככה הם ידעו הכל, כי במכת חושך הם הלכו לבתים שלהם וחיפשו את הדברים. השאלה היא, מה קרה שפה רשי שואל למה הביא עליהם את החושך? למה הוא לא שואל את זה בצפרדיה? למה הביא עליהם צפרדיה? למה הוא לא אומר את זה בהרבה? למה הביא עליהם הרבה? למה פה בדיוק רשי שואל ולמה הביא עליהם את החושך? ואז רשי אומר שני הסברים, הסבר אחד שלא יראו שקוברים את המתים, הסבר שני שיוכלו לבדוק אצלם בבית מה יש להם מה אין להם, כדי שכשיצאו והמצרי ירצה להתחמק הם יעזרו לו להיזכר. יפה מאוד. אבל למה דווקא פה רשי שואל את זה? יש כאן שאלה נוספת. בגמרא כתוב שבהתראה על מכת בכורות משה רבינו אומר כחצות הלילה, אני יוצא בתוך מצרים, ומת כל בכור. אז שמה אומרת הגמרא במסכת ברכות, מה זה כחצות הלילה? התשובה היא, משה רבינו, כשנגמרה מכת חושך, הוא היה אצל פרעה, ופרעה אמר לו, לכו, אבל תשאירו פה את הצון ואת הבקר. על זה אמר לו משה רבינו, לא, גם אתה תיתן בידינו זבחים ועולות. אמר לו פרעה, לך מפה, אל תוסף ראות פניי. אמר לו משה רבינו, כמו שאתה אומר, אני לא אבוא יותר. אבל הוא היה צריך להטרות על מכת בכורות. אז הקדוש ברוך הוא הביא לו את הנבואה על מכת בכורות, בעומדו לפני פרעה, כדי שהוא לא יצטרך לבוא עוד פעם, כי הוא הרי אמר שהוא לא יבוא עוד פעם. יפה. אז מה זה כחצות הלילה? אמר לו, תראה, עכשיו חצות, נגמרה מכת חושך, מחר, בעוד 24 שעות, כחצות, כמו החצות של עכשיו, תהיה מכת בכורות. עכשיו, באיזה יום הייתה מכת בכורות? מכת בכורות הייתה ביום רביעי בלילה, כי הרי אבותינו יצאו ביום חמישי. אז לילה קודם הייתה מכת בכורות, זה יום רביעי בלילה. זאת אומרת שמכת חושך מתי נגמרה? ביום שלישי בלילה. ואז משה רבינו עמד אצל פרעה והתרה בו על מכת בכורות ואמר לו, כך חצות. עכשיו, כמה זמן הייתה מכת חושך? 6 ימים. אז ניקח רוורס מיום שלישי בלילה, 6 ימים. ביום שלישי הייתה מכת בכורות. ביום שני הייתה מכת בכורות. ביום ראשון הייתה מכת בכורות. בשבת הייתה מכת בכורות. ביום שישי הייתה מכת בכורות. וביום חמישי, אז היא התחילה. סליחה, לא בכורות, חושך. אז התחילה המכה. אם ככה יוצא שבשבת הייתה מכת חושך. ואם כך, למה קוראים לשבת שלפני פסח שבת הגדול? כתוב בפוסקים, לפי שזה היה י' בניסן, ואז לקחו את הטלה, והמצרים ראו שהם לוקחים ושאלו אותם למה, אז הם אמרו להם לשחוט, והמצרים התעצבנו, אבל לא יכלו לעשות כלום. לכאורה, הרי מכת חושך הייתה בשבת גם, ואם היא הייתה בשבת, המצרים לא ראו את זה, אז איזה נס גדול היה? אתה קורא לזה שבת הגדול כי היה נס גדול שהמצרים ראו שהם לוקחים את הטלה 4 ימים לפני השחיטה והם לא אמרו כלום. הם לא ראו את זה. היה חושך. כך שואל הפני יהושע. אומר הפני יהושע, לכן רשי שאל ולמה הביא עליהם את החושך. אומר הפני יהושע, באמת היה שתי סיבות. סיבה אחת, לקבור את המתים של היהודים ושהמצרים לא יראו את זה. האם בשביל לקבור את המתים של היהודים שהמצרים לא יראו את זה, צריך בשביל זה חושך שהמצרים לא יוכלו לזוז, או מספיק שהם לא יוכלו לראות? התשובה היא מספיק שהם לא יוכלו לראות. אבל בשלושה ימים האחרים, מה הם עשו היהודים? נכנסו אליהם הביתה ופתחו את הכספות. בשביל זה צריכים שהמצרים לא יראו או שגם לא יוכלו לזוז? והתשובה היא שלא יוכלו לזוז. אומר הפני יהושע, זה מה שרשי רצה להגיד לנו. למה הביאה להם את החושך בצורה כזאת משונה של 3 ימים רק חושך ושלושה ימים שלא יכולים לזוז? התשובה היא, בשלושה ימים הראשונים עם ישראל קברו את המתים שלהם ורק מספיק שהמצרים לא יראו את זה. אבל בשלושה ימים האחרונים של המכה הם היו צריכים להיכנס אליהם הביתה לפרוץ את הכספות ובשביל זה צריכים שהמצרים לא יוכלו לזוז. אבל, אומר הפני יהושע, תגיד לי, לקבור מתים מותר בשבת? התשובה היא לא. האם לפרוץ כספות מותר בשבת? והתשובה היא לא. אם ככה בשבת לא היה טעם שתהיה מכת חושך. ובאמת, 3 ימים ראשונים של חושך היו ביום רביעי, חמישי ושישי, שאז קברו את המתים. השלושה ימים האחרונים שבהם פרצו כספות זה היה ביום ראשון, שני ושלישי. ובשבת, שבת הייתה שבת חופשית, ולא היה מכת חושך. ואז הם לקחו את הטלה, והמצרים ראו את זה, כי לא הייתה מכת חושך, ולא יכלו להגיד כלום, וזה היה נס גדול, ועל שם זה שבת הגדול. וכך הכל מסתדר. כך מסביר הפני יהושע, נפלא מאוד. ועכשיו, כתוב כאן, וגם מקנינו, כשפרו אחרי מכת חושך, אומר למשה רבינו, בסדר, לכו עבדו את השם, רק צונכם ובקרכם יוצג. גם טפכם ילך עמכם. ויאמר משה, גם אתה תיתן בידינו זבחים ועולות, ועשינו להשם אלוקינו. וגם מקנינו ילך עמנו, לא תישאר פרסה, כי ממנו ניקח לעבוד את השם אלוקינו, ואנחנו לא נדע מה נעבוד את השם, עד בואינו שמה. אז על זה אמר לי פעם חכם שאול קרדי ממקסיקו, דבר נפלא מאוד. הייתי במקסיקו, ואז הוא אומר לי, תגיד לי, כשאתה תחזור הביתה, אתה תקנה לאשתך איזה מתנה? אמרתי לו, מסתבר שכן. מה תקנה לה? אני לא יודע, אולי בגד, אולי תכשיט, אולי איזה מצלמה. טוב, תגיד לי, וכשתלך לגן עדן, נראה לך שתלך עם הנעליים שלך? אמרתי לו, מה פתאום, נעליים נשארים פה. אמר לי, ואת המכונית שלך תיקח איתך? אמרתי לו, בא, ודאי שלא. מה כן תיקח איתך? אמרתי לו, רק את המצוות, מעשים טובים. את התפילה, את השבת. זאת אומרת לי, אני אגיד לך, זה בדיוק הפוך. אתה תקנה עכשיו מתנה לאשתך כדי לשמח אותה, והיא תשמח. אז למה שלא תיקח את זה איתך לגן עדן? יש לך נעליים, אתה הולך איתם לבית הכנסת, לשיעור, לעשות מצוות, אז למה שלא תיקח את זה איתך? הרי השתמשת בהם כדי לעשות מצוות. יש לך מכונית, אתה נוסע איתה לשיעור, למה שלא תיקח את זה איתך? לעומת זאת, אתה אומר לי שאת התפילות אתה תיקח איתך? אתה יודע, כשאנחנו נגיע לגן עדן, ונראה מה באמת, כמה גדלותו של הבורא התברך, ואיך אנחנו התפללנו, לא בטוח שישאר מזה משהו. כשאנחנו נגיע לעולם הבא ונראה את גדלותו של הבורא התברך, ולא בטוח שמהשבת שלנו יישאר משהו. אתה מבין? אבל את המצוות שאנחנו עושים עם, עם הבגדים שלנו, עם הנכסים שלנו, ששימחנו בזה יהודים או דברים כאלה, בוודאי שניקח את זה איתנו. אז אמר לי, זה מה שכתוב כאן. גם מקנינו, הקניינים שלנו, ילך עמנו. לא תישאר פרסה. אתה יודע למה? כי ממנו ניקח לעבוד את השם אלוקינו. ומה שאתה אומר לגבי התפילה והשבת, נו נו, ואנחנו לא נדע מה נעבוד את השם עד בואינו שמה. לא נדע אם זה נקרא עבודת השם עד שנבוא לשם ונראה את גדלותו של הבורא התברך, ואז לא בטוח שישאר מזה משהו, ודברי פי חכם, חן. טוב, עכשיו הגיעה המכה האחרונה, אבל לפני כן, לפני המכה, מצווה משה רבינו על קידוש החודש וקורבן פסח. ויאמר השם אל משה, עוד נגע אחד אבי על פרעה ועל מצרים, אחרי כן ישלח אתכם מזה כשלחו, כלה גרש יגרש אתכם מזה. דבר נא באוזני העם, וישאלו איש מאת רעהו, ואישה מאת רעותה, כלי כסף וכלי זהב, שיבקשו, ויתן השם אתכן העם ביני מצרים, גם האיש משה גדול מאוד בארץ מצרים, ביני פרעה, עבדי פרעה וביני עבדיו, וביני העם. פלא פלאים, פלא פלאים, ויתן השם אתכן העם ביני מצרים, איך זה יכול להיות? מה השאלה? אחרי שהיה שנה שלמה של מכות, המצרים סובלים בלי סוף. ולא רק זה, אלא מכת בכורות הייתה בלילה, ובבוקר היהודים הלכו לבקש את הכלי כסף וכלי זהב. ואז ויתן השם אתכן העם ביני מצרים? איך יכול להיות? מה התשובה? לומדים מפה שגם החן גם הוא בידיו של הקדוש ברוך הוא. ואם השם רוצה שבן אדם ימצא חן, אז הוא מוצא חן. הוא יכול להיות טיפש, הוא יכול להיות כל מיני דברים, ובכל זאת הוא מוצא חן. ואם השם לא רוצה שאדם ימצא חן, אז הוא יכול להיות החכם הכי גדול בעולם, ולא מוצא חן. והוא נכנס לכל מיני סיטואציות שהוא לא יודע איך לצאת מהם, ואנשים לא אוהבים אותו. הקדוש ברוך הוא בעל הבית גם על החן. ולמה זה משנה לנו? הרבה פעמים אנחנו רוצים למצוא חן, אז פעמים שזה נוגע לעניינים של חנופה, חנופה לרשעים אסורה, אבל אנחנו רוצים למצוא חן, אז בכל זאת עושים את זה. ולמה להיות כזה, כאלה טיפשים? הרי הקדוש ברוך הוא בעל הבית על החן, ואם הוא בעל הבית על החן, הוא אומר, תמצא חן בעיניי, ואז אני כבר ימציא את חינך בעיני כל מי שאתה רוצה, אבל תמצא חן קודם כל בעיניי. אותו הדבר זה יכול להיות נוגע לכל מיני סוגי לבוש שלא מתאימים לרוח החכמים או לרוח התורה, אבל לובשים את זה כדי למצוא חן. אבל החן הוא של הקדוש ברוך הוא, זה הוא נותן למצוא חן. אז כמה טיפשי זה לא למצוא חן בעיני השם כדי למצוא חן בעיני אדם. זה לא לעניין. והשם נתן את חן העם בעיני מצרים. גם על החן הקדוש ברוך הוא הבעל הבית. דבר אחרון שנספיק היום בעזרת השם, בסוף הפרשה מצווה אותנו הקדוש ברוך הוא גם על העניין של פדיון הבן וגם על העניין של תפילין. והיה לאות על ידך ולתוטפות בין עיניך, כי בחוזק יד הוציאנו השם ממצרים. קדש לי כל בכור פטר רחם, זה אחד מהפרשיות שכתובות בתוך התפילין שלנו. יש ארבע פרשיות, קדש לי והיה כי הביאך, ושמע ישראל והיה עם שמוע, אלה הפרשיות שכתובות בתפילין. כאן מדובר על הפרשה של פדיון הבן, קדש לי כל פטר רחם בבני ישראל, ואת זה הוא אומר לכתוב בתוך התפילין, והיה לאות על ידך ולתוטפות בין עיניך, כי בחוזק יד הוציאנו השם ממצרים. אז הסיפור יפה מאוד, יש בספר, לא זוכר את השם של הספר עכשיו, כן, לחיים ולשלום, לחיים ולשלום. אז הוא מספר שהיה חסיד חבד אחד, שהקומוניסטים עצרו אותו ושלחו אותו לסיביר. וכשהוא הגיע לשם, עכשיו מה עושה יהודי שיושב בכלא, אין לו כלום איתו, אז הוא חוזר כל הזמן על תהילים, משניות. אז הוא הגיע לשם, והשומר של הכלא רואה אותו ואומר, או, עוד אחד משוגע הגיע שממלמל כל היום. אז הוא הבין מיד שיש שם עוד חסיד. והכניסו אותו לכלא, והוא ניסה למצוא חן בעיני השומר הזה, וכשהוא כבר הסתדר איתו, אז הוא אמר לו, תראה, יש פה עוד משוגע, נכון? אז תגיד למשוגע שאני רוצה להיפגש אותו בשירותים בחמש אחרי צהריים. מה היה השירותים? לא היה שירותים. היה צנרת שעוברת בתוך כל תא, והיה בור, וזה היה השירותים. אז הצנרת הייתה משותפת, אז להיפגש בשירותים הכוונה, להכניס את הראש לתוך הבור הזה, ולדבר עם החבר. אז באמת בחמש הוא הכניס את הראש פנימה, והוא צועק לשני, מי אתה? והוא אמר לו את השם שלו, והם הכירו. אז הוא אומר לו, אוי, איזה יופי, תשמע, הכל בסדר, אבל יש לי בעיה אחת, כל החיים הלכתי עם תפילין בכיס, כדי שאם יזרקו אותי לסיביר, שיהיה לי תפילין. בסוף הם תפסו אותי בדיוק כשהנחתי תפילין, ואז הם לקחו לי את התפילין. מה אני עושה? אומר לו החסיד השני, אני כל החיים הלכתי עם שני זוגות תפילין בכיס, אחד כדי שיהיה לי אם יזרקו אותי לסיביר, והשני, שאם אני אמצא שם יהודי שאין לו תפילין, שאני אוכל לתת לו. מי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ. מי כעמך ישראל. והיו לאות על ידך ולתוטפות בין עיניך, למען תהיה תורת השם בפיך, שבת שלום והרבה בשורות טובות.
האזנתם לשיחתו של הרב שלמה לוינשטיין.